רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, כאן חגי גולן, והפעם בעושים עסקים השבוע, מה נמצא בתוך הקופסה השחורה של הריגול העסקי?
חזרתם הביתה, יום ארוך ומתיש, הלכתם לסלון, הדלקתם את המגבר, ואז את המערכת, כיוונתם אותה למצב רלוונטי, ואז שמתם דיסק, תקליט או סמארטפון בקבל אוקס, חצתם פליי, והנה מוזיקה.
כל הסרבול הזה, ועדיין אי אפשר לשמוע מוזיקה בבית הזה. מדהים.
נו, שנייה, אני מסדר את זה, התורה שלי באמצע.
למה לא קנית בבמבית? 1,000 פעם אמרתי לך, זה גם יחסוך לנו מקום בסלון.
די, חלס, חם לי פה כל הקבלים, את חרפנת אותי. רגע, מה, במבית?
במבית עובדת עם החברות המובילות בעולם בתחום השמע הדיגיטלי, ומוצריה נבדקו ונזכרו על ידי אלפי אתרי אודיו, בלוגים, ולקוחות בארץ ובעולם שהצביעו על איכות גבוהה, אמינות ותמורה נהדרת ביחס לעלות. וככה זה נשמע. 10% הנחה למאזיני עושים היסטוריה, בשימוש בקוד קופון עושים היסטוריה בעברית במעמד התשלום.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
תחקיר של התוכנית עובדה בטלוויזיה חשף כי איש העסקים עידן אופר שכר את שירותיה של חברת הריגול העסקי בלקיוב לצרכים עסקיים, חלקם שנויים במחלוקת. התחקיר הזה יפנה את תשומת הלב לפעילות הריגול העסקי בכלל, ולצורך כך אנחנו מדברים בעושים עסקים השבוע עם אסף ויצמן, שהוא יושב ראש לשכת החוקרים הפרטיים. שלום אסף.
שלום, בוקר טוב.
בוא נדבר על בלקיוב ועל כל התופעה הזאת. אני רוצה לפתוח איתך קודם כל בשאלה, האם בעולם שלכם, בעולם החקריות הפרטיות, הסטנדרט הזה של האזנות, מציאת חומרים מפלילים על גורמים אחרים, אתה יודע, כל מיני שירותים מהסוג הזה ששמענו בסיפור של בלקיוב, זה משהו שהוא מקובל.
אני אסביר לך. התפקיד שלנו הוא מאוד פשוט. אנחנו באים לשקף את האמת. אנחנו לא באים להפליל או לייצר מציאות, אנחנו באים לשקף. עכשיו, אם מישהו, אנחנו בעצם פועלים במישור האזרחי, אנחנו פועלים גם במישור הפלילי, אבל בעיקר במזרחי, ואנחנו מוכוונים לבתי משפט.
אוקיי.
כל סכסוך אזרחי שיש, אנחנו באים לחקור את האמת, להביא ראיות והוכחות לאותה אמת שמצאנו ומציגים אותה. אז להפליל, להפליל מישהו, יש לזה קונוטציה שאתה בא להאשים מישהו במשהו אחר שזה מנוגד לאמת, וזה אנחנו לא עושים.
זאת אומרת, מה שאתה אומר לי בעצם במילים אחרות, זה שבמקרים רבים, לא יודע אם אצל כולם, אבל במקרים רבים, ישנם אזורים מסוימים, שאולי הם אזורים אפלים, אבל הם אזורי אמת, והתפקיד שלכם, כשהלקוח משלם, זה לנסות למצוא את אותם אזורים, שוב אני אומר, הם אזורי אמת, אבל יכול להיות שלאותו גורם יש אינטרס לא בדיוק לגלות אותם, וזה אתה אומר, זה התפקיד שלנו וזה תפקיד לגיטימי.
התפקיד שלנו לגיטימי. תשמע, אנחנו העיניים והאוזניים של בית המשפט. הרי שאתה עכשיו נמצא בסכסוך, מוסד מסוים מול בן אדם פרטי, בן אדם מול בן אדם, חברה מול חברה, נמצאים בסכסוך. כל אחד בא עם הטענות שלו. הטענות האלה הם מגישים אותם לבית משפט, ואנחנו, ובית המשפט לא באמת יודע למי להאמין. אז פה נכנס לתפקיד שלנו להיות העיניים והאוזניים שלו. אנחנו הולכים, מוצאים את האמת, ואין לנו אינטרס, אנחנו צד ניטרלי. זה שהלקוח משלם לנו ואנחנו פועלים עבורו, זה לא אומר שאני אעשה מה שטוב לו, גם אם זה נוגד לאמת.
לא, אבל זה כן אומר שנגיד, זה כן אומר נגיד, שאם גם באותו לקוח שהזמין את העבודה, נגיד שגם אצלו ישנם אזורים מסוימים שהם הם לא טובים, הם אמת, אבל הם לא משרתים את האינטרס שלו, מן הסתם אתם לא תגלו את האזורים האלה לבית המשפט, כי הוא לא משלם לכם. כי הוא משלם לכם.
נכון, אנחנו לא חוקרים עליו. זה עניין שלו. אנחנו בשליחות שלו. אז אנחנו, מה ש, את הממצאים שאנחנו נביא לו, הוא יכול להחליט אם להשתמש בהם או לא להשתמש בהם. עכשיו בוא נחריג את זה שאם אנחנו במהלך עבודה מגלים שיש פה איזה משהו, עבירה פלילית או משהו מסוים, אז יש לנו את הקוד האתי, יש לנו את החוק ותקנות, שמונים מאיתנו להמשיך. אם למשל זה נמצא בהליך משפטי או באמצע חקירה משטרתית, אנחנו יודעים שאסור לנו לפעול. אז אנחנו באים ונזהרים, בשביל זה יש לנו את הרישיון שלנו. הרישיון של חוקר פרטי זה לא משהו פשוט. בשביל להיות חוקר פרטי היום בארץ, אתה צריך לעבור התאמנות של 3 שנים בתוך משרד חקירות, לעבור בחינה של משרד המשפטים, ואז אתה מקבל את הרישיון של חוקר פרטי. וגם אז, אתה עדיין לא יכול לעסוק בתחום באופן חופשי. יש לך אחר כך עוד 5 שנים שאתה יכול לספק עבודה רק למשרדי חקירות. יש 2 רישיונות, רישיון של חוקר פרטי ורישיון של בעל משרד חקירות. אז עברת את 3 שנים התאמנות, עברת עוד 5 שנים, רק אז, אחרי 8 שנים, ואתה מקבל את האישור של הוועדה, רק אז אתה יכול לפתוח משרד. זאת אומרת, אנחנו לא שכירי חרב של אף אחד. אנחנו אנשים, בעל משרד חקירות, שמקבל לקוח, זה בחור עם רישיון, עם הרבה ניסיון.
כן.
שכבר עבר את הכל, אנחנו יודעים מתי מנסים לנצל אותנו. ובשביל זה יש לנו את הקוד האתי ואת התקנות.
כן, תכף נדבר על, על השאלות האתיות והמוסריות שעולות כאן, אבל אני רוצה לשאול אותך, תגיד, במסגרת הניסיון שלך, ובמקרה שפה עלה הרי לכותרות בסיפור של בלק קיוב, זה סיפור של, בעצם ניסו גם למצוא חומרים מכפישים על אנשים מסוימים שהם, נגיד, יושבים בבוררות, בסיפור של כימיקלים ישראל שהיה שם, אני לא מצפה שתיכנס איתי לעומק המקרה הספציפי, אבל באופן כללי, האם גם זה במסגרת הדברים שהם יכולים להיות לגיטימי בפעילות של חברת חקירות, למצוא חומרים, לא יודע, תקרא לזה מפלילים, או כאלה מכפישים על כל מיני גורמים שהם אפילו סוג של ניטרלים, כמו בוררים, כמו שר אוצר אפילו, כמו...
לא. אך ורק אם זה קשור לתיק וזה למטרה. אם בוא נגיד ככה, נגיד שבעל עסק רוצה שנעשה מעקב אחרי העובד שלו, שמדווח על חופשת מחלה, ורוצה לדעת מה הוא עושה, אם הוא עובד בחברה מתחרה ומוסר סודות מקצוע. אם במהלך המעקב אנחנו נתקל שאותו עובד, יש לו עניין של, של בגידה או עניין אישות, זה לא רלוונטי לתיק, אנחנו לא מצרפים את זה בכלל לדוח.
לא, ברור, אבל פה אתה יודע, היה פה גורם אחד שקראו לו כימיקלים ישראל, שהיה לו עניין למצוא, הוא לא יודע, כנראה, לפי מה שפורסם, הוא שלח חומרים, הוא בדק האם למצוא, הייתה בוררות בין המדינה לבין כימיקלים ישראל, והוא בא ואמר, בוא נמצא אולי חומרים על הבוררים, על אלה שיושבים שם שאמורים לקבל את ההחלטות. זאת אומרת, זה לא בהכרח על המתחרה או על הבוס, אתה יודע, זה משהו קצת יותר מורכב.
חייב להיות קשר, חייב להיות קשר לתיק.
ברור שיש קשר, כן.
ברגע שאתה מוצא, הולך סתם, מקבל הזמנת עבודה פתוחה, תקרא לזה ככה, בסדר? בוא תמצא לי עליו משהו. הרי ברור לכולנו שהדבר הזה מיועד בשביל מנוף לחץ, או שיכול לשמש אחר כך לאיום או סחיטה או משהו אחר. בזה אנחנו לא נוגעים.
כן.
מה שאני מחפש זה אך ורק מה שקשור לתיק. אם תבוא ותגיד לי שהבורר הזה, יש חשד שיש לו קשר אישי לאחד הצדדים, אז זה מה שאנחנו נחקור ונבדוק. כן. עכשיו, אם במהלך החקירה אני אגלה שמתי שהוא עשה איזו עבירה פלילית שלא קשורה לתיק, זה לא קשור. אין לי מה להיכנס לזה, אני לא אתן את זה גם ללקוח.
כן. תגיד, אתה יודע, בסיפור הזה של בלק קיוב, ואני מניח שזה לא רק בלק קיוב, ושפורסמו סיפורים בעבר גם על חברת NSO, אנחנו רואים פה קפיצת מדרגה, נגדיר את זה ככה, בכל הנושא של הטכנולוגיה, השימוש בטכנולוגיות מפותחות, כמו חדירה לטלפונים, כמו כל מיני דברים מהסוג הזה. איפה עובר פה הקו, תכף נדבר, אל דבר איתי כרגע נושאים מוסריים או אתיקה, אלא מבחינה חוקית, איפה עובר הקו בין דברים שהם ניתן לעשות אותם ודברים שלא ניתן לעשות אותם?
יש חוקים מאוד ברורים, יש את חוק הגנת הפרטיות. יש ככה, אתה יודע מה, אנשים שלא מכירים את החוקים, לא מצפים שכל אחד, כל בן אדם יהיה משפטן. אז יש את מבחן הציפייה לפרטיות. תשים את עצמך בעיניים של אותו בן אדם שאתה חוקר עליו, והאם באותו סיטואציה, האם הוא צריך לצפות לפרטיות, והאם זה הגיוני שהוא יצפה לזה. אם הוא אמור לצפות לפרטיות, והוא יודע שזה עניין שלו, ואתה חודר אותה, זה חדירה לפרטיות. אחר כך זה יבוא אחר כך בפסיקה, זה יבוא בבית משפט, זה יצא כנגדך. אז אל תהיה משפטן, פשוט תחשוב שאם אתה היית באותו מקום של אותו בן אדם, האם היית מצפה לפרטיות? כשאתה משתמש בטלפון האישי שלך, אתה מצפה שזה עניין פרטי שלך. אז אתה מצפה לפרטיות, ברגע שאני בא וחודר ונכנס לאותו זה, אז אני פגעתי. אני עברתי עבירה פלילית. אתה מסתכלים על זה ממש, בעיניים ממש פשוטות, לא צריך להסתבך יותר מדי עם חוקים והגדרות. נכון שמצפה לפרטיות.
ואתה חושב שהיום בפעילות של החברות, איך נגדיר אותן, חברות ההייטק שנכנסו לתחום הזה, השמות שהזכרתי, בלקיוב ונסו, ואני מניח שישנם אולי גם חברות אחרות שמשתמשות ובעצם גם פועלות באמצעות אנשים שכך פורסם לפחות, אנשי מוסד לשעבר או דברים מהסוג הזה, אתה חושב שיש היום חריגה מהתחום הזה? פחות לוקחים את זה כדבר מובן מאליו שלא עוברים על החוק?
תשמע, כשמשרד חקירות מקבל עבודה, הוא מחויב להעסיק אך ורק חוקרים פרטיים. ואותם חוקרים פרטיים מודעים לחוקים וגם לתקנות האתיקה. ברגע שיש חברה שאין לה רישיון למשרד חקירות, הם לא כפופים לאף אחד, הם יכולים להעסיק גם אנשים שהם לא חוקרים פרטיים, ואותם אנשים גם לא כפופים לשום חוק, הם כפופים לחוקים מן הסתם, אבל הם לא מתייחסים לזה. אז פה יש לנו בעיה. ברגע שחברת בלקיוב או כל השמות שהזכרת, ברגע שיהיה להם רישיון למשרד חקירות, אז הם יהיו גם כפופים לאותם נהלים, יהיה הרבה יותר פשוט. ההפך, אני אשמח שכל אותה חברה שיש להם יכולות, או יש להם רצון, או לא יודע מה, יבואו, יסבירו את עצמם, ייכנסו לתחום כמו שצריך, כמו שאנחנו עושים. זה הרבה יותר טוב, אנחנו עובדים לתועלת הציבור בסופו של דבר. רוב העבודה של חוקרים פרטיים היא אך ורק לתועלת הציבור.
כן, אבל אתה יודע, קודם כל בוא נגיד שוב, התגעתי את זה, אבל אני אדגיש את זה שוב, אתה יודע, גם אם הם לא פועלים במסגרת האיגוד של החקירות הפרטיות, עדיין הם כפופים לחוקים, ובמידה ונגיד נעשות הזנות סתר, אני לא יודע מה, וזה לא חוקי, אז זה לא חוקי anyway.
בהחלט, פה המשטרה צריכה לבדוק את זה, אנחנו, כשאנחנו תחת רישיון, מי שבודק אותנו זה לא רק המשטרה, אלא גם משרד המשפטים והוועדה לרישוי חוקרים. אנחנו חוקר פרטי כל שנה מחדש, צריך לקבל, הוא נבחן מחדש כל שנה ומקבל את הרישיון מחדש. אנחנו חוקר פרטי לא מקבל את הרישיון שלו וזה רישיון לכל החיים, כמו שאר המקצועות בארץ. אנחנו כל שנה ושנה עוברים ועדה מחדש, לראות שלא באמת עברנו על החוקים ועדיין אנחנו פועלים כמו שצריך.
עצמו עיניים ודמיינו את הנכדים שלכם בעוד 50 שנה, עם האוזניות על הראש, מאזינים לסיפורם של אבות אבותיהם. דמיינו אותם שומעים על סבא, גיבור המלחמה האמיץ.
ומהר מאוד הבנו שלכבוש את ירושלים זה לא כמו לצנוח בלריש.
באו 1,200 מטוסים וחיסלו שכונה שלמה.
דמיינו אותם מגלים את סיפור האהבה הגדול של סבא וסבתא.
חשבתי, הסתכלתי, אחת הבחורות, שהיום היא אשתי, הסתכלתי עליה, אמרתי, אם מוצאת חן בעיניי.
אבל ברגע שאמרתי לו, אילן, שמרתי לך מקום, זה כאילו אילן, שמרתי לך מקום בלב אצלי.
דמיינו אותם גאים באבא, איש העסקים האגדי.
זאת אומרת, הקופקסון נכנס בתקופה שאתה היית.
נכון.
ואתה ראית בו מוצר מפתח?
כן.
אנחנו בפודקאסט ישראל מאמינים שפודקאסטים הם הדרך הטובה ביותר לשמר זיכרונות משפחתיים חשובים. יש משהו בעוצמה של האודיו שמעביר רגש כמו שאי אפשר להעביר בשום צורה אחרת.
אחד מזיכרונות הילדות שיש לי הוא מהמטבח של בבי. הלביבות גבינה שבבי הייתה מכינה.
סיפור משפחתי הוא פודקאסט דוקומנטרי על המשפחה שלכם. טובי אנשי הרדיו בישראל יראיינו את הגיבורים האישיים שלכם, יחקרו את העבר ויוסיפו קטעי ארכיון, ויתוו מההיסטוריה המשפחתית שלכם סיפורים מרתקים וסוחפים, כאלה שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו להם בעיניים נוצצות, וישאבו מהם השראה ועוצמה לחייהם שלהם. אל תיתנו לסיפור המשפחתי שלכם ללכת לאיבוד, הדורות הבאים יודו לכם. צרו עמנו קשר ב-info@podil.net או בקרו ב-familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות, בעברית ובאנגלית.
תגיד, שאלות מוסריות, אתה יודע, אמרתי קודם, נגיד אפילו שחלק או כל הדברים, נגיד, שהחברות מהסוג הזה עושות, הם דברים חוקיים. איפה נכנסת כאן השאלה המוסרית בהיבט של מה אני עושה או מה אני לא עושה מבחינה מוסרית? נגיד שלפי החוק עבדתי בסדר.
אם אתה עובד על פי החוק ועל פי הקוד האתי, האתי מוסרי זה אותו דבר, איך אתה מסתכל על זה וכל אחד בוא נגיד ככה. יש למשל תיקי אישות במגזר הערבי, בסדר?
תיקי אישות במגזר הערבי אמרת?
כן, תיקי אישות במגזר הערבי. יבוא אליי לקוח, רוצה מעקב אחרי אשתו, לראות אם קורה שם איזה משהו. על פי חוק אני יכול לעקוב אחריה, אני משמש בכלים שיש לי, הכל זה בסדר גמור. אבל אנחנו יודעים, במיוחד במגזר הערבי, שיש פה סכנה אחר כך, שיש סכנת חיים. אז פה למשל נכנס העניין האישי שלך, האם אתה רוצה להיכנס לדבר כזה או לא רוצה להיכנס לדבר כזה. רוב החוקרים הפרטיים, אני אומר לך שמעדיפים שלא להיכנס. אם למשל מעקבים אחרי קציני משטרה בכירים, שבמקרה זה תיקי אישות, אז הם יכולים להגיד לא. הזכות שלנו זה גם לא לקחת עבודה. אבל פה, אותו חוקר פרטי שכן ייקח את העבודה, עדיין הוא עובד על פי חוק והוא יכול לעשות את זה. אבל זה עניין אישי של כל אחד ואיך הוא מרגיש.
כן, גם, אני מניח זה גם תופס לגבי כניסה לכל מיני נושאים אישיים שקשורים בחקירות, שפה, שוב, נושאים אתיים שאתה יכול תוך כדי חקירה באמת להידרש לכל מיני נושאים ש... שוב, יכול להיות שהם חוקיים, אבל הם לא בדיוק...
נכון. יכול... יש את זה בתחום הביטוח, יש את זה בתחום הביטוח, למשל, שיש חוקרים פרטיים שלא רוצים להתעסק בתיקי ביטוח, לא בתיקי סיעוד ולא באי כושר עבודה. יש כאלה שלא רוצים להתעסק במסוכנות הורית, כי לא יכולים לראות את המצב של אחד ההורים שמתעללים בילדים. חוקים, מותר לעבוד בזה הכל, אבל כל אחד שם לעצמו את הגבולות שלו, לפי האופי שלו, לפי איך שהוא גדל, במה שהוא מעדיף.
תגיד...
אבל ברגע שהוא לוקח, הוא עושה את זה תחת החוקים שלו.
כן. תגיד, אתה יודע, התחושה היא שהחברות המסורתיות, שאני מניח שאתה עומד בראש האיגוד שבו הן מואגדות, הן מרגישות קצת, תקן אותי, זה סוג של אולי קצת לחץ, שאולי הן קצת ניצבות מאחור, מאחורי החברות המתקדמות האלה שמשתמשות באמצעים טכנולוגיים מאוד מפותחים. מה?
אז ממש לא, ממש לא. רוב משרדי חקירות, כולם משתמשים בטכנולוגיות, וכולם מתפתחים, וכולם עושים עבודה יפה, הגדולה פה שאתה גם לא שומע אליהם, וזו ההצלחה. התיקים שמשרדי חקירות פותרים ועושים אותם במחירים שפויים והכל בסדר, אתה לא שומע אליהם, זה ההצלחה. הרי אנחנו עובדים עבור לקוחות, אנחנו לא הולכים לפרסמים את זה אחר כך, אנחנו לא עיתונאים. ברגע שיש משרד חקירות שעולה לכותרות, במיוחד בהיבטים שליליים, או אי הצלחה כזו או אחרת, זה לא לטובתו. זה ממש לא לטובתו, אנחנו לא מאוימים מזה ולא כלום, פשוט עצם העובדה שיכול להיות שיש חברה כלשהי כזו או אחרת שעובדת לא תחת החוק שלנו ולא בהסדרה מסוימת, זו הבעיה. אז בעצם אנחנו פורצים את הענף. מה היה קורה אם פתאום היה קם עכשיו חברה לרפואה כלשהי, אנשים שהם לא רופאים או לא יודע איזה ניסיון יש להם, באים פותחים מרפאה, בית חולים. האם המדינה הייתה נותנת לזה לקרות?
תגיד,
זה בדיוק אותו דבר.
כן, תגיד, שמדובר באמת על חקירות וריגול עסקי בין חברות עסקיות, פחות שומעים את זה, יותר שומעים באמת בהקשר של חקירות, אתה יודע, כמו עסקת הנושאים אישיים, כל מיני דברים מהסוג הזה. עד כמה באמת התופעה הזאת של חברות עסקיות שמרגלות ומחפשות למצוא אינפורמציה על חברות אחרות, על מתחרות בענף, עד כמה התחום הזה מפותח בישראל?
אני אדבר איתך קצת באחוזים, רק 5% מהתחום שלנו עוסק במעמד אישות.
רק 5%?
כל שאר הענף שלנו, כן. כל שאר הענף זה הכל מסחרי, זה עם משרדים ממשלתיים, חברות, מוסדות.
זאת אומרת שזה תחום מאוד 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 נפוץ, למרות שבקושי מדברים על זה.
ברור, וזו ההצלחה. זו ההצלחה בעצם. שלא מדברים על זה. ברגע שחוקר פרטי עושה תיק וזה מגיע לכותרות, במיוחד בהיבט שלילית, זה כישלון מבחינתו. הרעיון שלנו הוא לבוא ולאסוף את הדברים, לעשות את זה בשקט, בצורה נקייה, יפה וחוקית, ומשחררים את זה הלאה. אנחנו לא מחפשים את הפרסום הזה.
כן, וזה תחום שבאמת חברות, איך נגדיר את זה? זה בסדר יום של מנכ״ל לבוא ולהזמין עבודה על המתחרה ולנסות לראות איך אני מצליח לעשות, הכל באמצעים חוקיים כמובן, לראות איך אני מצליח למצוא אינפורמציה כזאת או אחרת שתעזור לי להתחרות בו בצורה טובה יותר?
תבין, היתרון של חוקרים פרטיים שהם באים נקיים לתחום מסוים, לנושא מסוים, בודקים, והם יודעים איך למצוא את האמת ואת הדברים הנכונים ואיך לתעד אותם ולהגיש אותם בצורה חוקית. איזה בן אדם היום שהוא נמצא בכל עסק כלשהו ומתחרים לא יוצא מידע אמיתי שיהיה לו ביד? Mm-hmm. זה מידע חוקי וטוב וזה בסדר.
אתה יכול לתת איזה דוגמה ככה, איזה סיפור נחמד מהתחום הזה של ריגול עסקי או משהו כזה שאתה יכול לזכר בו?
תשמע, אני יכול לתת הרבה תחומים, אבל זה בדיוק היתרון שלנו, שאנחנו, הלקוחות שלנו, אנחנו עושים את העבודה עבורם. את החומר אנחנו מגישים להם ולא מסופים.
לא, לא, בסדר, בלי שמות, בלי שמות. תן לי איזה סכך את זה.
בוא נראה, יש לנו ריגול תעשייתי, בוא נגיד ככה, יש את כל עניין של הבתי קפה, בסדר? וזה פה בגלל שיש הרבה חברות, אז אני יכול לדבר על זה. אבל אני יכול להגיד לך שמתחוללת פשוט מלחמה, שאותם חברות ממש מנסים להעביר עובדים מאחד לשני, וכל עובד שבא בא עם אותם סודות מקצוע מהמקום הקודם. וזה ממש, זה משהו שהוא מתחת לפני השטח, אבל זה קורה המון. אני יכול להגיד לך שבפוליטיקה, בין המפלגות, זה גם קורה הרבה. יש לנו, טוב, יש לנו את החברות ביטוח מול המבוטחים, ששמנו, בוא נגיד ככה, זה נושא בתוך הוא נושא מאוד רגיש. למה? כי זה מייצר אמפתיה בציבור הרחב כלפי אותם מסכנים שהם חולים ולא מקבלים את הכסף והכל, אבל בפועל כשאם אנחנו ממש באים פותחים את האחוזים, אנחנו רואים שרוב התביעות הן לא נכונות. אני משתמש בביטוי הדין שאני אומר לא נכון. ממש שקריות. עכשיו, תחשוב כמה כסף מתבזבז בהליכים משפטיים שהן תלונות שווא, שהן לא נכונות. ואנחנו באים וחוסכים את כל הדבר הזה. היום תחשוב אתה בתפקיד שלך, בסדר? תחשוב שבא, אתה הולך עכשיו, בא מראיין מישהי לא משנה מה, היא עכשיו באה ומעלילה לך שהטרדת אותה מינית. מה אתה יכול לעשות? אף אחד לא מאמין לך, אף אחד לא מסתכל עליך, אתה נמצא יחד איתה בחדר, אין לך מה לעשות עכשיו. אתה פונה לחוקר פרטי. החוקר הפרטי בא בעיניים נקיות. הוא בא, הוא מסתכל, הוא בוחן את הדברים והוא יודע שהרישיון שלו כל כך חשוב לו, שהוא עושה את זה בצורה חוקית, זה לא משנה, שאם הוא ימצא שאתה אשם, הוא לא יפיט את זה, הוא לא יפיל עליה לחץ, הוא לא ינסה לסלף את העובדות, הוא בא יציג אותם כמו שצריך. בא ונותן את זה לך. עכשיו, דרך אגב, פה אני נכנס לעוד איזה משהו. רישיון של חוקר פרטי בעצם מחייב אותנו, שאם אנחנו היום עושים חקירה, ואנחנו נתקלים בחומר מסוים, היועץ, אין לנו אין חיסיון היום בין חוקר פרטי ללקוח. זאת אומרת, אם היועץ המשפטי לממשלה בא ומאשר, אנחנו מחויבים לחשוף את כל החומר בפניו. שזה יתרון מאוד מאוד גדול לתועלת הציבור. החברות האלה, שעובדות לא לפי החוק, לא מחויבים לדבר הזה. זאת אומרת, הם יכולים לגלות על עבירות פליליות, הם יכולים לגלות על דברים או לעשות את הדברים האלה, ואף אחד לא יכול לחייב אותם לחשוף את זה. כי אנחנו, כי גם אם מגישים תלונה במשטרה, המשטרה לא יודעת עדיין איך להתמודד עם הדברים האלה.
כן.
אנחנו מנסים לשמור על הענף הזה.
ככה, שאלה לסיום. אם בא אליך גוף כזה כמו מהחברות האלה שאנחנו שומעים עליהם, המתוחכמות האלה, הם יוצאי מוסד ויוצאי, אתה יודע, כל מי, זה, יש להם איזושהי סוג של הילה, אני חושב, בגלל האנשים שעוסקים בזה והטכנולוגיה שהם מפעילים. ובאים אליך גורמים מהסוג הזה ואומרים, בוא נשתף פעולה. מה אתה אומר?
אתה יודע, זה מצחיק אותי כל הדבר הזה שאומרים על העילה והמוסד, אפילו משטרה ויוצאים. החקירות הפרטיות, הענף הזה שונה מאוד מכל מה שקשור למוסד, שבא, גופים, ביטחונים כאלה ואחרים. זה הבדל של שמיים וארץ. אין לאף בן אדם שיצא מאף מסגרת ביטחונית או של המדינה, אין לו שום יתרון לחוקר פרטי רגיל. שום יתרון. אין קשר בין הדברים. ההפך. כשאני מקבל עובדים שיצאו מהמשטרה ובאים לעבוד בחקירות פרטיות, הלימוד שלהם הוא הרבה יותר קשה, כי אני צריך לנקות את כל מה שלימדו אותם וכל מה שהחדירו בהם, לנקות את זה ולהתאים אותם לענף שלנו. אז לבוא ולהגיד שאותם חברות יש איזה עילה, זה בסדר, זה טוב ליחסי ציבור, זה נחמד, זה יפה, זה מעניין, הכל טוב. אבל זה לא באמת נותן איזה סוג של יתרון. עכשיו, אם חברה כזאת שהיא קמה והיא רוצה לבוא ולהיכנס לענף החקירות הפרטיות, מסדירה את הרישיון שלה, כמו שצריך, הם יכולים להיות חברים בלשכה, אנחנו נתמוך, נעזור, אנחנו עושים ימי עיון, כנסים, מלמדים אחד את השני, הם יכולים לתרום מהידע שלהם, אנחנו יכולים לתרום להם, אנחנו גם מגבים אחד את השני. זה מבורך, אנחנו מקבלים כל חבר חדש שיצטרף אלינו, רק שיבוא ויסדיר את זה כמו שצריך.
נסתפק בזה, תודה רבה לך, אסף ויצמן, יושב ראש לשכת החוקרים הפרטיים.
תודה רבה.
תודה, להתראות.
להתראות.
עד כאן עושים עסקים השבוע, להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevi.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@gmail.com, הכתובת נמצאת גם באתר.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.